שנה אחרי שנה אחרי שנה סמסונג מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר ועכשיו סמסונג אולד במחירים מיוחדים לחג הבוקר היא תוכנית סטירה אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים
בוקר טוב, יום ראשון, מה קורה?
מה העניינים?
הלאה, מה אני אגיד לך? לא משהו, לא משהו. אני מאוד מקווה שהמומנטום של ההפגנות לא ילך וידח משבוע לשבוע.
למה שזה יקרה?
אני חושב שהשבוע היה טיפה פחות מהשבועות הקודמים לפי המספרים. נדמה לי שבשבת הקרובה האחרונה זה היה 300 אלף, עכשיו מדברים על קצת מעל 200.
אני לא חושב שהמומנטום דוח, להפך אני חושב שזה גדל וגדל ומתפשט לעוד מקומות ברחבי הארץ. ועוד ועוד אנשים מצטרפים גם לעמדה וגם להפגנות והמחאות עצמן מקבלות כל מיני סוגים שונים של ביטויים, זה כבר לא רק פעם בשבוע קפלה, זה בעוד הרבה מאוד מקומות ובעוד הרבה מאוד אופנויות ולא, אני לא חושב שהמומנטום עובד
אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה שאנשים לא מתחילים להרים ידיים כי הדבר שקורה
אנשים לא מרימים ידיים אם אנשים היו מרימים ידיים זה לא היה מוציא את חיות הטרף מהחורים שלהן, והנה ראינו מה קרה בשבוע האחרון, בסוף השבוע האחרון בפרט, שהרבה מאוד פעילי ימין מתחילים, הרבה מאוד ביביסטים צריך להגיד, מגיעים להפגנות, מנסים לדרוס, מרססים בגז פלפל.
ביתות,
מכות.
היה גם איזה זוג באור עקיבא, שיש סרטון של דקות ארוכות.
לחודים במכונית שלהם.
במכונית, מוקפים באוהדי נתניהו. דופקים להם על האוטו
מותר לנקוב בשמו של המצב הנפשי
ולא נותנים להם לעבור
נכון
שזה היה רגע, אתה יודע מספיק שאותו אדם ברכב היה מנסה קצת לנסוע קדימה מה שהיה מתפרש אולי כאקט תוקפני כבר היו מפרקים אותם באיזה לינץ' כזה
עכשיו אתה רואה בכל מקום גם את הילדים הדפוקים האלה שרצים ואומרים מוות לשמאל אני רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי כמובן אם שמאלנים היו מדברים דבר מה שמאלני בהפגנת ימין, באותו האופן, אפילו באופן פחות מתלהם, זה יכול להיגמר באמת בלינץ' היום ונורא. וכשאני אומר לינץ' אני מתכוון ללינץ' אמיתי, לא להזיות של איזו מסתפרת. לינץ' לינץ'. לא הלינץ' בפנים, אמיתי בחוץ. זה היה נגמר בזה. אבל כמובן, בהפגנת השמאל, במידה מסוימת, אתה גם מפגין עבור הזכות של הטיפשים האלה להגיד את השטויות שלהם. כי זה חלק מהסיפור, כל הזמן. וזה מוציא מהדעת, כי עוד לא שמעתי טיעון אינטליגנטי אחד נגד המחאות. אחד לא שמעתי. באמת, אז תמיד נגמר באיזה 64 מנדטים, 64 מנדטים, 64 מנדטים.
כן, כן, אוקיי. על הראש שלכם זה יעבור.
על הראש, בדיוק, על הראש שלכם כן. זה לדוגמה טיעון. 64 מנדטים
זה
דוגמה...
כאילו זה ויכוח על חנייה במגרש של הבניין.
ממש.
ומי תפס אותה או למי היא מגיעה. יש...
גם 64 מנדטים...
אתה יודע מה, ואני יכול להבין באמת את השנאה. אני באמת יכול להבין
אני,
את השנאה
בטח.
מימין שמאלה וגם משמאל ימינה באמת ש... והתחושה הזאת של המוחלשות של עשרות שנים שפתאום אתה יודע, אפשר לנפח את החזה ולהסתובב בראש מורם, כי היה ניצחון מוחץ. בטח אחרי 4 מערכות בחירות או 5 מערכות בחירות.
אבל הם בשלטון עשור וחצי. אני לא מסיין את הפריפריה. ראש הממשלה שלהם, הוא רק אומר להם זה כל הכסף אצל השמאלנים.
40 שנה, למה עשור וחצי?
40 שנה.
עליו אישית כן, אבל מפלגות הימין והליכוד, כלומר, בגדול, היה גליץ'. הייתה סטייה פה ושם, אבל בגדול 40 שנה בשלטון. עכשיו, באמת שאפשר להבין את התחושה הזאת של זיינו אתכם, אוקיי? אבל שנייה להסתכל על מעבר לתוצאה של המשחק, אוקיי? על המהות של מה שקורה, זה קורה, זה נורא והיום, וזה גם אינטרס ישיר של האנשים שמפגינים נגד, או, נגד המחאות, שהדבר הזה ייעצר. זה נורא, זה באמת באמת דבר נורא שקורה.
גם להגיד 64 מנדטים, זה לא להבין ש64 מנדטים זה לקוח מעולם המושגים הדמוקרטי. מי שמנצל את 64 מנדטים שזכה בהם כדי לגמור את הדמוקרטיה, באמת לחסל אותה סופית, וזה לא משנה משהו, או שופטים מזרחים או שופטים מזרחים, כל הזיוני מוח האלה, מי שמשתמש בכלי הדמוקרטי כדי להשחית את הדמוקרטיה, בעצם מייתר את הכלי. אז בעצם מה שווים ה-64 המנדטים האלה אם בסופו של דבר אנחנו מחליטים לפרוש באמצעותם מהמשחק הדמוקרטי? אז בעצם הם בטלים לחלוטין, ה-64 המנדטים האלה. זה הכל כל הזמן חייב להיות בשדה הדמוקרטי, אחרת על מי אתם עובדים?
אבל זה מה שמוציא את האנשים לרחובות.
בוודאי.
בתוך המשחק הדמוקרטי יש לפעמים שאתה בצד המפסיד ולפעמים אתה בצד המנצח, ואתה יכול להיות הרבה בצד המפסיד או הרבה בצד המנצח, וזה מעצבן, זה מתסכל, זה מסני, זה אוקיי, מעורר זעם אדיר, אבל זה עדיין בתוך המסגרת. ברגע שצד אחד שובר את המסגרת, משנה את החוקים, מפעיל כללים חדשים על המשחק, זה מה שמוציא את האנשים לרחובות. וההשתמשות הזאת בדבר הנכון, בעוולה החברתית שצריך לתקן, בעיוות, בחברה הלא מאוזנת שאנחנו חיים בה, צריך לתקן, זה מאוד נכון. אבל בין זה לבין החקיקה החדשה אין שום דבר.
שום דבר.
הדבר היחיד, אתה יודע, שאולי קרוב, זה עניין השינוי, הדרך שבה נבחרים שופטים לבית המשפט העליון. אבל זה אני אומר, אולי בתוך הדבר הזה יש גרעין של זה.
אבל זה שום דבר, זה הכל ניצול ציני. זה כמו שתחליטו שאתם עוברים דירה כי המסגן מטפטף. אז בואו נעזוב את הבית. יש דבר לטפל בו, טפלו בו, זה בכלל לא קשור. זה בכלל, בכלל, בכלל לא קשור. ואף אחד מהציניקנים שמנסים להעביר את ההפיכה המשטרית האיומה הזו, שאונסים ברגעים אלה אונס ברוטלי את מדינת ישראל, אף אחד מהם לא חושב, לדעתי, שזה באמת קשור לדבר הזה. זה הכל הסוואה, זה הכל שקר, זה הכל קמופלאז', זה הכל נועד להציס ולחמם את אותם ימנים שהולכים להפגנות ובמקום לדבר עם הפה מדברים עם הידיים. זה הכל על זה. שקר.
זאת ההשתמשות. זאת ה... להשתמש בחוסר השוויון כדי להגדיל אותו.
אביוזר של דמוקרטיה.
זה דבר כאילו באמת באמת לא יאמן, וזה לא יאמן שזה קורה, הדבר הזה.
ואתה יודע מה, באמת הקראתי על הנסיעה שלהם ללונדון של הזוג נתניהו, ונזכרתי בכל הסיפורים על איך הייתה מביאה כביסה לסבוי, נכון? היו כל מיני סיפורים כאלה עליה. אמרתי, זה מדהים איך התשתית לרודנות הייתה שם שנים. שנים, שנים, שנים.
זה גם נאמר באופן מפורש, עניין הרודנות.
ואנשים כמוני, שנים זועקים, זה אסון, זה אסון, הזוג הזה זה אסון, זה אסון, זה אסון. שנים, שנים שאנחנו זועקים, וזה כזה... מדברים לך, לא, כחמגשיות, לא חמגשיות, רודפים אותו, לא רודפים אותו, כל מיני קשקושים כאלה, כשבעצם אסון גדול מתרגש כבר שנים, 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 אצל השניים האלה, וכלל המשפחה כמובן גם הבן שלהם.
היה, אבל זה נכון, זה נכון אגב, הגינונים והטירוף היו שם תמיד, וזה דובר באופן מאוד ברור, אבל כן, משהו השתנה אצל נתניהו, זה לא אותו נתניהו. תמיד הוא היה מטורלל מבית, אבל בחוץ איכשהו מצליח להחזיק את, את השפיות, או להיות שקול, ואת זה הוא איבד.
כי הוא נורא מפחד, אני חושב, על החופש שלו. הוא נורא מפחד. בבחירה בין החופש שלו לבין החופש של מדינת ישראל, רעיון החופש במדינת ישראל, הוא בוחר בחופש שלו. לכן, אגב, החוקים שהוא הכי 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 ממהר להעביר, זה נבצרות, ועדה למינוי שופטים כדי שבערעורים שלו יהיה לו קל, וחוק המתנות כדי שיהיה מי שישלם, שיהיה מי שישלם, כי גברת לינץ' לא אוהבת לשלם בעצמה, שיהיה מי שישלם על ההגנה המשפטית, שלא לדבר על התספורות שלה הלא מוצלחות. בגלל זה אלה החוקים שהוא הכי יושב עליהם, לא כי מזרחים ולא כי 64 מנדטים ולא כי שום דבר, כי הוא רוצה להימלט מדין בכמה שיותר זול וכמה שיותר מהר.
הוא זה, וגם צריך לשים לב לעוד אינטרסים בתוך הסיפור הזה. גם החרדים, הדבר היחיד שמעניין אותם זה פסקת ההתגברות ושלא יגייסו חרדים, שלא ישנו את המאזן הזה, את העיוות הזה בחברה הישראלית בתוך מדינת ישראל, לא שום דבר אחר. הרי בכל המתווים שאפילו במפלגות החרדיות כבר הסכימו להתפשר עליהם, עקרונית, תיאורטית, הסיפור הזה של הגיוס לא משתנה, ואז הכל סבבה.
ואז הם גם לא צריכים פסקת התגברות.
כן, הכל סבבה. מה, גיוס בחוץ, גמרנו, מבחינתנו, תמשיכו את החיים שלכם כרגיל, תמשיכו לממן אותנו, תמשיכו לשרת בצבא במקומנו. וזה, אגב, אחד הדברים שקורים פה. כי אתה פתאום שומע גם זעם מופנה כלפי החרדים במחאה, ואתה אומר, רגע, אבל בכלל זה עניין משפטי, מה פתאום זה? הענק, הוא לא רק חילוני, הענק הסביר, הסביר במדינת ישראל, שמממן ונושא בנטל כל השנים האלה, והיה יכול לספוג בשקט. ברגע שהצד הזה, גם הצד החרדי, תפס יותר מדי כוח ויותר מדי דרישות, והוביל אל שבירה מוחלטת של החוקים, של המסגרת, של המעטפת המדינתית,
וגם עכשיו
הבקלש יהיה לכל הכיוונים. לכל הכיוונים.
גם עכשיו הם עושים, הם מעבירים מתחת לרדאר מיליון דברים שקשורים בבנות אולפנה, בהרחבת סמכויות של בתי דין דתי, חוק החמץ כמובן. הם גם משתוללים שם מתחת לרדאר, ואני כבר לא מדבר על ענייני דרי, שזה איזה מין אינטרס משותף של הממשלה לדחוף לנו בפרצוף את העבריין הזה שבית משפט זרק אותו מכל המדרגות ואמר שיעשה הכל מלבד פוליטיקה. לדחוף לנו אותו לתוך הגרון, זה כבר עניין כללי, אבל חוץ מזה, אתה יודע, בקטנות, מעבירים שם כל הזמן.
כן, אבל אתה יודע, אם היה רק חוק החמץ, או רק חוק דרי, זה היה מתסכל, זה היה מעורר זעם.
אני מכיר את הטיעון ומבין אותו.
לא היו כאלה הפגנות.
בוודאי.
אבל ברגע שהכללים, התשתית הבסיסית ביותר של המדינה הזאת כדמוקרטיה מתערערת, אז כבר הערת את הענק, ויהיה קשה מאוד להרדים אותו.
יהיה קשה מאוד להרדים.
ואז הרבה נושאים יצופו.
יהיה קשה מאוד.
כמו חוסר השוויון פה, שדווקא, ושצד אחד באמת, סוחב צד אחר.
צד אחד סוחב צד אחר. צד,
ואגב, כן, זה כולל את הערבים.
בבחירות.
כולל הערבים, כלכלית ולאומית.
סבבה, אבל בהזדמנות הכיבוש. אוקיי? בהזדמנות נדבר גם על זה, על הסחיבה הזו, בסדר? נדבר כי מאזן הפרזיטיות איננו סימטרי, וחשוב לזכור את זה. זאת אומרת, אם אתם מרגישים דקירה בזרוע, זה כי מוצצים לכם את הדם מצד מאוד מסוים, לא מצד אחר, אבל בסדר. מה רציתי להגיד? כן, שהצד הזה שאתה מדבר עליו, שמתעורר עכשיו, הוא צד שבבחירות מפסיד באופן סדרתי, אבל עדיין ממשיך ומממן ומחזיק את המשק, וגם כל הזמן צריך לשמוע, ולא רק ברחוב, ברחוב זה כבר רגע שזה יורד למטה, מהדרגים הגבוהים ביותר, כמה הוא גרוע וכמה הוא בוגד וכמה הוא שכח להיות יהודי וכמה המדינה הזו לא שייכת לו וכמה הוא לא ציוני וכמה הוא פטריוטי. סוף השבוע האחרון כמה הוא נאצי, נכון? יאיר נתניהו, שבאמת הכינוי ילד זין הוא כינוי שבעיניי קצת מקל עליו, לא בגלל שאני לדעתי הוא לא זין, חד משמעית כן, אבל הוא לא ילד, הוא פשוט
הוא איש, תכף בן 32.
ממש, ממש, ממש מבוגר.
הוא תכף בן 32.
איש נורא מבוגר. אז הוא קרא נאצים ל...
הוא אמר שהמפגינים זה כמו פלוגות ה-SA.
נכון. פלוגות ה-SA, סליחה.
כן.
כן. וכמובן אנרכיסטים וטרוריסטים, שזה כבר קלאסי. אנרכיסטים, אמא שלכם.
כבר התרגלנו.
אני לא התרגלתי ואני לא מסכים.
אבל הגבול נחצה ברגע שאת הדמוקרטיה מנסים לקחת.
ממש, בדיוק.
ואת הכינויים וההסתה והעובדה שמממנים צד אחר, התרגלנו, למדנו לחיות עם זה ולסגשג. אבל ברגע שמפרקים את הדמוקרטיה באמת, שמשנים באמת את האופן של החיים פה, שבשבילם מתו אנשים ונלחמו אנשים והקימו עסקים והקימו משפחות, ברגע שמשנים את זה, כבר אין חזור מזה.
נכון. ואתה יודע מה? אין חזור מהבקשה לשנות את זה. אני חושב שגם עכשיו, נגיד, התקבל מתווה הנשיא. סתם אני אומר, כן, התקבל מתווה הנשיא, מסתיימות ההפגנות, וכאילו הכל הדברים לא חוזרים. אתה יודע, עמים, מדינות, אנשים מחלימים מטראומות גדולות ועמוקות, כן? זאת אומרת, אני מאמין גדול ברוח האדם דחף חיים. ועדיין, הטראומה הקולקטיבית פה היא אדירה, ויהיה מאוד מאוד קשה לקום ממנה.
ונמשיך להפסיד בבחירות? ונמשיך לעבוד יותר קשה?
אני לא חושב שאנחנו נמשיך להפסיד. אני לא יודע מה יהיה בליכוד, אבל נתניהו is a huge fucking joke. נתניהו זה אדם שלכל מקום שהוא הולך בעולם מפגינים נגדו, לועגים לו, מוקיעים אותו ומזלזלים בו. האיש המפואר הזה,
זה
נתניהו, ימי נתניהו, די, 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 די.
וזה מבחינתו, אתה יודע מה, דווקא בגלל המגלומניה או הנרקסיזם הבאמת באמת מטורף שלו, אם יהיה איזשהו רצון לשינוי, זה משם, אצלו. כי ברגע שהוא מבין שהוא הופך להיות מנהיג מוקצה, והמקלחת שהוא חטף מהקנצלר הגרמני במסיבת העיתונאים בסוף הביקור, והמקלחת שהוא חטף מהנשיא צרפת, והעובדה שבארצות הברית לא רוצים אותו בכלל, לא מזמינים אותו חודשים אחרי הניצחון בבחירות, הוא מבין שהדבר הזה שהוא נורא אהב, אתה יודע, להתבשם בו, שהוא מנהיג מהשורה העולמית של המנהיגים, אבל עכשיו הוא חוזר להיות בולסונארו, או דוטרטה, או פוטין, שהוצא נגדו צו מעצר בהאג.
איך קוראים לו מונגריה?
אורבן.
אורבן. אורבן אאוטפיטרס.
ברגע שהוא
שהיה לו איזה לנץ' עם ילדה, אז לא?
איפה? למי לא? אז ברגע שהוא מבין שהוא בכוחות כבר עבר לצד הזה, אני חושב ש
אתה ראית איך הוא עמד שם והשוויץ בקהילה להטאבית בישראל, שזה הכל הישגים של בגץ. זה הכל הישגים של בגץ. נתניהו כנתניהו לא עשה כלום חוץ ממה שהניו יורק טיימס קינה באמת בגאונות לפני הרבה שנים כבר, פינק וושינג, שזה להסתובב בעולם מאוד 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 שמרן, אבל להשוויץ בקהילה להטאבית כדי כמובן למרק את חטא הכיבוש, כן? כדי שלא ישימו לב, ככה גיל נתניהו, בואו תראו משהו ורוד ורוד ורוד, נוצץ נוצץ נוצץ, כדי שלא תשימו לב שבפריפריה הכל נורא. אז איך הוא עמד בשביל זה? נזכרתי בזה כי אמרת נרקסיסט, וזה לא יאמן כמה הם כולם קשורים ללהטאבים. כל הזמן הם רוצים לדבר על להטאבים, להשוויץ בלהטאבים, לפרק להטאבים, לסגור להטאבים, להמיר להטאבים. כל הנרקסיסטים, הנרקסיסטים הפרנואידים, על אחת כמה וכמה, אם הם דתיים, אז בכלל, כל הזמן הם עסוקים בלהטאבים ולהטאביות, או אגב, בלדחוף נשים, להחזיר נשים בזמן אחורה לימים, אתה יודע, שמרניים יותר, שזה בעצם הרי אותו הדבר. הניסיון הזה להשתלט על נשים ולהשתלט על להטאבים, זה איזה ניסיון להשתלט על משהו מאוד מאוד מפורק בפנים, שמאוד זקוק לאיזה הוכחה קונקרטית שיש עצמי, שיש כוח, שיש גבריות, וזה פשוט לא יאמן. וכל פעם שמתחילים להתעסק עם הלהטאבים, כאילו באמת, כבר יותר בא לי לצחוק מאשר לבכות. באמת, אחי, די, הכל בסדר, די.
כן, כן. ותשמע, אם רק הם היו מרגישים חופשי יותר, היו נחסכים מאיתנו.
זה גם אחד השפחות שגעת אותם.
כן, היו נחסכים מאיתנו, אם רק היו מרגישים טוב יותר עם עצמם, היו נחסכים. הרי אתה מסתכל על הגלריה שפה מובילה את כל כל הדבר המשוגע הזה עכשיו, אני בעיניים שלי לפחות רואה שניים סס, המכונה.
הרבה יותר אבל, טל, הרבה יותר, זה פשוט...
שניים שזה צועק, כן?
לא, אבל זה ספקטרום, זה בהרבה רמות של מודעות וחוסר מודעות.
ודאי, ודאי, לא ש...
סתם, זה כאילו אתה יודע.
כן, כן, אבל אתה אומר, וואלה.
אז כל המרקסיזם קצת יש לו ריח של זה, נו, אין מה לעשות.
אם רק היית, אבל טיפה, כאילו מבין שאתה בסדר, כן?
רייטינג של 13 בשמיים היה.
זה נכון. כולם יצאו מהארון.
וזהו.
תכף אנחנו עם חצי חינם, בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. בואו ליהנות מהבשר והדגים הכי איכותיים וטריים וממאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם, והבוקר אתם מספרים לנו על מתנות שנתתם והתחרטתם או ביקשתם חזרה ונהיה עניין סביב המתנה. ספרו לנו את הסיפור מסביב, כמובן, לא רק מה המתנה.
ברור, ברור. אבל עכשיו, כילדים זה מן הסתם קורה יותר, נכון? ודווקא בגלל זה תביאו קצת שאתם מבוגרים.
מבוגרים, מבוגרים.
נתתם מתנות. אולי התחרטתם, אולי ביקשתם חזרה, כי היו איזה נסיבות כאלה.
אולי ניסיתם לעשות איזה...
שבהם התחייבתם את משהו ולא הצלחתם בסוף.
מניפולציה כדי שיחזירו לכם את המתנה.
כן, או מישהו נגיד, לא יודע מה, בני זוג, ומישהו נתן בטעות זה, ושני אומר, אז לא היינו אומרים לתת את זה. כזה, תביאו.
1-900-7299-99 1-900-7299-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר של קניות בחסות חצי חינם. בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. בואו ליהנות מהבשר ומהדגים הכי איכותיים וטריים וממאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם.
יוני, בוקר טוב.
בוקר טוב, תלווה ויד.
מה העניינים, יוני?
מעולה, מה שלומכם?
בסדר.
יוני, קבל 300 שקלים לקניות בחצי חינם. הקומה השנייה של חצי חינם, גלריה ענקית לעיצוב הבית ומתנות לחג בארבעה סניפים, שמציעה מגוון מבצעים במחלקות טקסטיל, הלבשה, כלי בישול, אקססוריז לעיצוב שולחן הפסח ועוד ועוד. זאת הקומה השנייה, ואתם מספרים לנו הבוקר על מתנה שאתם נתתם והתחרטתם או ביקשתם חזרה. בבקשה, יוני.
אז קודם כל, יש לכם אחלה תוכנית וחבל שאתם מסיימים.
תודה רבה.
ככה, אז הסיפור הוא כזה. אמא שלי לפני שנתיים ככה הייתה באיזושהי מצוקה כלכלית, ואנחנו ארבעה אחים, ועזרנו לה מאוד כלכלית. ככה מכל אחד היא ביקשה קצת, ובדיעבד הסתבר שאני נתתי לה הכי הרבה כסף, אז יכולתי לעזור לה, נתתי לה באמת סכומים מאוד 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 גדולים. והגיע יום ההולדת שלה, וכזה סיכמנו בין האחים שכל אחד נותן סכום כסף כזה בוואטסאפ, קבוצת וואטסאפ כזה,
בלי קשר לכסף שנתתם כשהייתה צריכה?
כן, בדיעבד זה מה שחשבתי. כן?
אוקיי.
ואז נתתי לה את הסכום, נתתי לה את הסכום מתנה שאני רוצה. היא אמרה לי תודה רבה, רק שתדע לך שזה לא מחזיר את החובות שאז נתתי לך כשקנית את הזה, את הרכב וכו' וכו'.
לא הבנתי.
אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? כלומר, זה מתנה ואני כאילו עכשיו עזרתי לך עם המון כסף. אמרה לי, לא, אבל זה לא מחזיר את החובות.
לא הבנתי, לא הבנתי, איזה חובות?
אתה לא סיפרת על חובות שהיו לך כלפיה.
היא עזרה לי, כאילו עזרנו אחד לשני.
ואתה מדבר על אימא, כן?
נכון, נכון, נכון. והתחלנו מעין שיחת פנקסנות כזו.
כן. זאת אומרת, היא עזרה לך לקנות רכב לפני שהיא הייתה במצוקה הכלכלית שבמסגרתה אתה עזרת לה?
הרבה שנים לפני. והיא אמרה לי, אבל אתה זוכר את הסכום כסף שאתה חייב לי אז? אמרתי לה, כן, אבל אני עוזר לך היום. אמרה לי, כן, אבל זה לא מחכה.
זה לא קשור.
בדיוק.
כאילו העזרה שלך עכשיו לא קשורה לכסף שאתה חייב לי בגלל האוטו שעזרתי לך לקנות.
למה זה לא קשור לשיטתה?
כי לשיטתה זה לא קשור. אז באמת התעצבנתי, ואז בדיעבד הסתבר לי שהחיות שלי בכלל בנו על זה שאני נותן את הסכום כסף הכי גבוה למתנה, אז הם נתנו סכום כסף מביך על גבול ה...
מה אתה אומר?
כן, כזה. ואשתי מאוד כעסה עליי ועליהם, ונוצר מזה איזשהו ממש בלגן, שדרך אגב, עד היום אנחנו שנתיים, זה קלקל את היחסים שלנו שנתיים קדימה.
רגע, אבל אתה והאחיות שלך לא תיאמתם כמה כסף נותנים ליום הולדת?
הם עשו לי עוקץ.
וזה לא קשור לכסף שעזרתם לאימא כשהייתה צריכה, שזה דבר נכון והיפה והטוב לעשות, כמובן. אם יש, כמובן.
בדיעבד הם עשו עליי עוקץ, והיה מצב כזה שאימא שלי סיפרה להם, אימא שלי לא סיפרה להם את כל הסיפור, ולי לא סיפרה את כל הסיפור, ניסתה למשוך קצת מהם וקצת ממני, ושיטת מצליח כזה. עכשיו, אחרי תקופה מסוימת, תפסתי אותה לשיחה, אמרתי את שמי, אני באמת עוזר לך, נכון שאני לא, נכון שעזרת לי בחיים והכל בסדר והכל יפה, ואני משתדל לעזור לך היום כשאת צריכה את העזרה, אבל אני לא, אני הבן שלך ואת אמא שלי, ואני לא מתחיל לפתוח איתך פנקס.
כן.
זה הסתכם בזה שהיא אמרה לי, אל תעזור לי יותר, וכו' וכו' וכו'. אז אמרתי, את יודעת מה, אוקיי, לא עזור לך יותר, אז אני אשמח לקבל את מתנת היום הולדת, כי אני לא רוצה, לא מוכן לזה. במקום להגיד לי תודה, את מזלזלת בי. ואחר כך, כאילו, אחרי הריב המאוד אמוציונלי, התנצלה ואמרה לי, אני מבינה אותך וכו' וכו', הרגשת שאני מרמה אותך, הרגשת שכולם מרמים אותך. אז אמרתי לה, בסופו של דבר אמרתי לה, שלך, תהני.
זה קשה ככה מול אימא להיות באמת בגיליון אקסל מול אימא.
זה מול משפחה גם, כי אחיות...
כן, גם מול האחיות. למרות שאתה אומר שגם על האחיות היא עשתה קצת מניפולציה.
כן, רק שעליהם זה לא עבד, כי הם פחות ככה נדיבות, נקרא לזה ככה כמוני.
תגיד, אתה נחשב כאילו התחון של המשפחה? זה בסדר כאילו שאתה תחלק את הכסף?
אני לא נחשב התחון של המשפחה, אבל אני גר אצל ההורים של אשתי, ואין לי דירה.
אז כאילו הוצאות, שכירות, משכנתה וכולי.
זאת אומרת שאנחנו... אז אתה מבין, אנחנו לא מדברים פה על איזה עושר מופלג, אלא אנחנו מדברים כאילו...
ממש לא.
הוא פחות מוציא.
כן, בדיוק.
לשיטתן.
כן.
לשיטתן. זה שאני עוזר, ברוך השם, להורים של אשתי, כשאני יכול, וכאלה, זה פחות מעניין אותם. אני עד היום בקשר די רחוק עם החיות שלי.
בסה מאוד, והייתם קרובים בעבר?
אני אחד משלישייה, גדלנו ממש ביחד.
וואו.
וזה היה...
אבל הן התנצלו החיות שלך?
לא, לא. להפך, הן עד היום אומרות שבגלל שיש לי, היום יש לי ילדה, אומרות לי בגלל שיש לך רק ילדה אחת, ובגלל שאתה...
זאת אומרת, תמיד אתה תהיה מבחינתם, תהיה
סיבה. זה שחייב יותר, לא, כאילו יש לך איזה מין חוב בלתי פוסק למשפחה הזו.
והם תמיד טענו שאמא שלי פינקה אותי יותר, וכולי, ומה שלא נכון, אבל בסדר, זה שלהם.
טוב, אוקיי, יוני, תודה.
תודה רבה לכם.
ביי, בוקר טוב.
ביי, בוקר טוב.
אביטל, בוקר טוב. רויטל, סליחה. סליחה, רויטל, מה העניינים?
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור.
גם את, רויטל, מקבלת 300 שקלים לקניות בחצי חינם. סקר אתר וואלה לפסח בדק ומצא שסל הקניות הזול ביותר בישראל החג נמצא ברשת חצי חינם מתוך מגוון רשתות מובילות שנבדקו. ספרי לנו, רויטל, בבקשה, מתנה שאת ביקשת חזרה.
אז ככה, אחותי הגדולה חיה בארצות הברית המון המון שנים, הגיעה לארץ לביקור, מגיעה כל קיץ בערך לחודש, משהו כמו לפני 10 שנים הגיעה לאחד הביקורים שלה, לא מתנה, אלא השאלה. היא הגיעה לארץ במסגרת אחד הביקורים, ואני החלטתי שאני נותנת לה רכב שישמש אותה לתקופה הזאת של השבועיים שלושה. חייבת לציין רכב חדש שקנינו משהו כמו 4 חודשים לפני שהיא הגיעה.
כן, מאוד נדיב מצידך.
המון כסף.
לביקור.
המון כסף. כן. שמרנו עליו, אתם יודעים, כמו ששומרים על רכב חדש.
אחות, נכון?
כן. אחות גדולה.
כן.
אני מוצאת את עצמי 3-4 ימים אחרי בעלי שוטר, עובד בירושלים, במקומות די מסוכנים בירושלים. מוצאת את בעלי, הולך בטרמפים לעבודה בעצם, מחפש כל בוקר סידור, איך הוא מגיע לעבודה. התחרטתי, הבנתי שעשיתי טעות. דיברתי איתה הכי יפה שבעולם, אמרתי לה, תקשיבי, כאילו את ממלא, התכוונת לזכור רכב לתקופה הזו. טעות, לא חשבתי מספיק, נקלענו לבעיה, אני צריכה את הרכב חזרה.
ובעלך לחץ עלייך שם?
בכלל לא.
בכלל לא, אוקיי.
בכלל לא, אבל...
זאת אומרת, את ראית רק איך הוא לא מסתדר, הוא צריך להגיע לעבודה רחוקה.
כן, לא היה לי נוח עם התחושה הזאת, שכל בוקר הוא מחפש איך ללכת.
והוא לא אמר מה נתת את האוטו לאחותך וכזה.
אולי אמר קצת במבטים.
אבל בסדר, כן.
ואני נתחל עכשיו שלושה שבועות.
שרוץ פסיבי, אגרסיבי, אם לא עם בני זוג, אז עם מי?
כן, מקדלון קסורי שורט, פניתי אליה. דיברתי הכי יפה שבעולם, הסברתי את עצמי. אמרתי לה, את ממילא התכוונת לשלם שכירות. חסכנו לך את ארבעה-חמישה ימים. כאילו...
לא מסתדר, אנחנו צריכים את האוטו, נו.
נכון.
כן.
החזירה לי את האוטו, היא ובעלה מעשנים כמו קטר. אוטו חדש.
יואו.
ריח של סיגריות מהגג של האוטו.
מי מעשן בתוך האוטו?
את זה צריך לשאול אותה.
כן.
קליפות של גרעינים.
אני אמפתי לאישון יחסית, ומי מאשם בתוך האוטו?
בטח לא אוטו שלך.
כן, מה זה?
אז אני לא אמפתית, ובעלי עוד יותר, בעלי ממש אלרגי לסיגריות. ועזבו שהיא כאילו החזירה פרצופים ומניפולציות, ולמה בכלל נצעת, ולמה היה צריך את זה, ורק איך יצא מזה בקיצור.
למה בכלל נתת? כי היא הייתה כוונה טובה, ואז הבנתי שאני לא חולה, שאני לא עומד בזה. נו, מה זה משנה? כאילו, למה...
כל מיני משפטים כאלה שכבר היינו לוקחים רכב סחור לכל השבועיים, היינו מקבלים דיל יותר טוב, כל מיני קשקשות כאלה.
יאללה, באמת. באמת, באמת. וזה היה כל זה לפני?
כן.
כל זה לפני מה?
לפני מה? לפני כמה זמן?
לפני... עשור בערך.
והיחסים השתבשו מאז או שפשוט...
תמיד היו עליות ומורדות. היום תודה לאל, אנחנו כבר קצת יותר טוב.
בסדר. טוב, תודה רבה רויטל.
תודה.
תודה לכם.
ביי. למי ניתן 600 שקלים נוספים לקניות?
כן.
600 שקלים לקניות.
כי ה-300 זה לחצי חינם. וה-600 הם לקניות במגוון רשתות.
כן.
את זה לזה ואת זה לזה.
אוקיי, אז לרויטל עם הסיפור הזה עם האוטו או ליוני והאימא? שניים? ספליטו?
יס.
אז יאללה, 300 שקלים ליוני ו-300 לרויטל.
האישה הטובה, חגית גינסבורג.
חגית, בוקר טוב.
מה העניינים?
מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
אחלה. אחד?
הלחיצו אותי מהקונטרול.
כן, כן, אין זמן, זה נכון, באמת אין זמן.
אז נתחיל.
יאללה.
ציטוט ראשון, קיבלתי מחמאות גם מגברים, אני לא יודע איך לקבל את זה.
אוקיי.
בן זיני, 60, שי שטרן, קוטי סבג, מה שתגידו, או סטטיק או פירה ודרכו?
סטטיק.
הנה התשובה.
זה קוטי?
כן.
אתה אמרת קוטי?
כן.
אוקיי.
לא נראה לי שסטטיק היה אומר את זה, וגם לא בן זיני.
אתה במקרה ראית את הרעיון של דני דנון אצל אופירה וברקו?
ראיתי קטע קטן ממנו, שבמסגרתו...
איזה תחינה.
ממש.
אבל כמה טיפש אתה צריך להיות בשביל לבוא להתראיין במין רגע כזה, שבו כאילו אתם לא עושים כלום מלבד להרוס ולהשחית, איך אתה יכול לבוא בכלל ולהגן על הדבר?
כי כשאתה רק רואה טובת עצמך, ובמקרה הזה דני דנון הנעלב שלא קיבל תפקיד של שר, הוא כאילו...
אבל איך אתה מגן על זה?
המיתוג שלו בעיני היועצים שלו זה ללכת מימין לליכוד עוד. ואז הוא יושב שם והתבקש למנות דבר אחד טוב שהממשלה עשתה, והוא לא מצליח להגיד...
נכון, כי הם לא עשו באמת... הם לא עשו באמת שום דבר.
ואז הוא אומר, מעריכים את ישראל יותר בעולם.
וואו.
כן, מספיק לפתוח את המגזינים המובילים בעולם.
השער של האקונומיסט.
או את הלשכות הנשיאים.
השער של האקונומיסט, באמת.
כן.
בסדר. כן.
תמשיך?
כן.
ציטוט שני. זה רגע של יחד שהוא קורא לנו תמיד בשעות קריטיות. רונן ברגמן, סוכן תרבות, סוזי סופרייז, שישי ב-5 עם גידון אוקו, או יורם גאון, פגישה עם רוני פובל.
סוזי סופרייז.
מי היה האחרון?
יורם גאון.
אני גם הייתי רוצה להגיד סוזי סופרייז, אבל אני אגיד יורם גאון.
אז הנה התשובה. נו?
זה רגע של יחד שהוא קורא לנו תמיד בשעות קריטיות.
אותו, אותו, אותו.
מה, הוא היה בסוכן תרבות?
לא, היה בפגישה עם רוני קובן.
סליחה, קובן. ומה הוא אמר?
רוני דיבר איתו בעצם על העובדה שהוא גילם תפקידים משני הצדדים, גם מבצע אנטבה וגם קזבלן, זאת אומרת, גם את המזרחי וגם את האשכנזי.
כן.
ואז הוא הסביר שהוא שחקן, זאת אומרת, וכאילו, הוא פשוט אמר כאילו שהחיבור, משהו כזה, על החיבור, כאילו שזה בסוף מגיע לאותו מקום.
היה לו משהו לומר אבל על החקיקה, כי ביום גאון הוא ליכוד בגדול.
כן, הוא אמר את זה בצורה מאוד...
מה הקול שהוא רבע ישמיע?
אני לא רוצה שתתפסו אותי במילה, ואז בסוף...
באווירה, האווירה.
רוח הדברים.
האווירה הייתה שהוא מאוד מודאג שהמצב לא טוב. כאילו, כן אמר את המשפט, המצב מאוד לא טוב כרגע.
בסדר.
כן היה, לא,
בטח מאלה
כן.
שמודאגים ממלחמת האחים, ולא כאילו ממה שמעוללים למדינה. רק
לא, הוא דווקא... לא,
הקרח. הפילו.
לא, לא, הוא דווקא... לא, לא, הוא, כאילו,
משהו שקרה
הוא,
מעצמו, כן, כמו כן, מזג אוויר.
כן, בדיוק, היובש. ינואר היובש. אוקיי. שלוש.
איזה מעבר עשיתי פה? מטורף. גיא הוכמן, אנשים, שלומית מלכה, אולפן שישי, או אלמוג בוקר, או אלמוג בשישי.
שלומית מלכה.
הנה התשובה.
איזה מעבר עשיתי פה.
אלמוג בוקר?
אלמוג בוקר.
אלמוג בוקר, כן. כי היה צריך לעבור מפאנל כזה שדיבר על המהפכה המשפטית וכל הדברים האלה, ופתאום היה צריך לעבור לשיחה עם מרינה מקסימיליאן ומרגי.
אוקיי.
היה לו רגע כזה של מודעות, זה היה מצחיק.
אוקיי, חמוד. וציטוט רביעי.
וציטוט רביעי. אז מה חן אמסלם אמרה לגלית וילדי? אני עדיין מחכה לטונה שיצא לי לעלות איתו על הבמה, או אין לי מושג מה קורה בעונה 3, מה אור בונקר, או תשלמו לי, אני לא אצליח לכתוב.
אחד.
רציתי גם לומר. אני אגיד מה אור בונקר, כן. זה איך הציטוט המלא שם? אין לי מושג מה קורה בעונה 3?
אין לי מושג מה קורה בעונה 3, מה אור בונקר.
הנה התשובה.
כן,
חכה לטונה שיציע לה.
אתם כאילו יודעים שהיא שרה את שערה, כאילו עשו אדפטציה לשיר בטרסומת לבן. אז כאילו בגלל זה.
זה חן אמסלם שרה את זה בפרסומת?
כן, כן, היא גם יודעת לשיר ממש.
וואו!
כן,
לא, גולן דיבר על זה שבוע שעבר, אני לא זכרתי.
אבל שזה חן אמסלם?
זה ביצוע ממש יפה.
הוא יחס היום שאנחנו לא זוכרים.
היא שרה מהמם.
בטוח שזה חן אמסלם?
כן, 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 לא, היא גם שרה, היא הייתה בלהקה צבאית, והיא...
ממש יפה.
ובלעבור...
ממש שמתי לב לזה ואמרתי, מה? טוב.
כן, כן, שרה מהמם.
תודה רבה, חגית.
תודה לכם.
יאללה ביי. בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר גמור. נדב ארגמן, ראש השבק, עד שנת 2021, כן? הוא ממש סיים רק לפני שנתיים.
לא היה לי אומץ לראות את הרעיון. אני אומר לך, ואני כל כך עמוק בתוך חדשות, עניינים זה וזה, וראיתי את זה ואמרתי... זה נראה לי ירעה אותי קצת מדי, כי זה בן אדם באמת מאוד מקורב לדבר ומאוד מומחה לדבר, ו...
כן.
זאת אומרת, הוא עלול להגיד דברים שהם עוד יותר גרועים ממה שאני חושב גם ככה, אז...
תראה,
הוא התראיין אצל אילן דיין בעובדה.
הוא התראיין אצל אילן דיין בעובדה. אני רוצה להגיד, אני לא אוהב שאומרים חובה צפייה, כי ברגע שמישהו אומר לך שמשהו חובה, אתה אוטומטית כאילו, זה יוצר איזה אנטגוניזם שאתה אומר, תגיד לי מה לעשות.
מה אתה זה עכשיו? בדיוק.
אז אני אגיד, זו רשות צפייה, אוקיי? אבל ברצינות, אני צפיתי בזה, ואני הרגשתי שאני, מישהו נותן לי ביתה בבטן, אבל חזקה וממוקדת ועמוקה וכואבת ממש. ועוד לפני הדברים אני אסביר גם למה. כולנו פרשנים, אוקיי? כולנו ניזונים ממידע שמגיע בערוצים כאלה ואחרים, ואז מגבשים את הדעות שלנו בהתאם לזה. בהתאם למי שאנחנו קוראים, בהתאם למי שאנחנו צופים, בהתאם למי שדיברנו איתו.
וכמובן, בהתאם להיכן שגדלנו, מה שחונכנו, ולשבת שלתוכו.
תבנית נוף מולדתנו.
וחיינו וגדלנו, כן.
לגמרי, כולנו פרשנים. מעטים האנשים שהם באמת יד ראשונה בדבר. אנחנו כולנו יד שנייה, אוקיי? המידע עובר אצל מישהו, ואנחנו חושבים עליו, מגבשים את דעותינו. מעטים הם האנשים שהם באמת המקור. הם באמת חווים את הדברים באופן אישי. הם באמת נמצאו שם כשזה קרה. וכאלה הם אנשי שבק בדרך כלל, וראשי שבק בפרט. כי אין ארגון כמו השבק שהוא חווה את כל החרה של מדינת ישראל מלמעלה ומלמטה. כלומר, יש את המשטרה וצהל כמובן וכולי, אבל השבק הוא גם בערבים, גם ביהודים, גם הכי בשטח, חווה את השטח בצורה הכי מחוספסת שלו, וגם בדרגים הפוליטיים. וראש השבק הוא מישהו כזה שהוא הציר שלו, הוא למעלה ולמטה, ימינה ושמאלה, תוך ישראל וחוץ ישראל. ואין כמו ראשי שבא כדי באמת לשמוע את הדברים ממקור ראשון. ומה שנדב ארגמן אמר, כמובן אני עושה דיסקליימר, כי הוא כבר תויג כשמאלן וכולי. נדב ארגמן הוא אדם ימני בדעותיו הביטחוניות.
הכנו תויג כשמאלן כבר.
אתה יודע, רשתות וכולי וכולי.
איי, 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 איי.
נדב ארגמן...
איך אני אוהב להיות שמאלני? אני ממש גאה בזה, ובימים האלה יותר מתמיד, וכל מי שמשתמש בזה ככלל הוא סתם אידיוט. סליחה, כן.
אדם ימני, זאת אומרת, הוא גם אומר, אני נץ ביטחוני. זה גם היה ידוע כשהוא היה ראש השבק, זה היה, אתה יודע, ראש מטווה רוח ומדין. הוא ישב שם ודיבר בשני מישורים שהיו נורא נורא מדהיגים ונורא מעציבים. אחד, זאת הייתה הפעם הראשונה שמישהו הסביר לי איך באמת מתפרקת מדינה. איך ברגע שיש את הפרקטיקה של זה, את איך זה יקרה, איך ברגע שיעבירו את החוקים האלה, שישנו את האיזון בין הרשויות, ומערכת המשפט כבר לא תהיה עצמאית, כלומר שלטון החוק הוא יאבד מהכוח ומהערך שלו, הערך העצמאי שלו, וזה יהיה נתון וכפוף אך ורק לממשלה. אז אנשים שבארגונים האלה שמחזיקים בעצם את התפרים של המדינה הזאת ביחד, בשבק, במוסד, בצהל, הם פתאום יצטרכו לבחור האם אני נאמן למלך או לממלכה. הוא אומר, במדינה דמוקרטית, האנשים שמחזיקים את אתה יודע, את הדבק הזה, כדי שלא נתפרק ביטחונית, שלא נותקף, שלא יתפוצץ מבפנים, אתה חייב להיות נאמן לממלכה במרכאות, למדינה, לגוף הקולקטיבי, וזה מיוצג על ידי שלטון החוק. ברגע שבאה הממשלה ומחלישה מאוד את מערכת המשפט, כלומר מחלישה את שלטון החוק, את העצמאות של החוק, אתה הופך להיות שהמלך הוא בראש הפירמידה הזאת, לא הממלכה. ואז אנשים יצטרכו לבחור האם הם למלך או לממלכה. וברגע שזה למלך, זאת דיקטטורה. ברגע שאתה שם את המלך מעל הממלכה, זאת דיקטטורה. והוא אומר שניתן לצפות שאנשים, הרי אף אחד לא מכריח אנשים להיות לא בשבק ולא במוסד ולא בצהל, אלה עבודות של אנשים, חוץ מהסדיר כמובן. הוא אומר שאנשים, הרבה הוא צופה, יבחרו ברגע שהם יבינו שהם בתוך דיקטטורה, לא להתייצר. ואז ארגון אחרי ארגון יקרסו. ואז המדינה תקרוס. המדינה באמת באמת תקרוס. וזה היה כל כך מצמרר לשמוע את ה, אתה יודע, את ההסבר הפשוט, את האלף מוביל לבית הזה. וזה במישור אחד. מישור אחר, הוא היה אדם מאוד מאוד קרוב לנתניהו. עכשיו, חווינו הרבה אנשים שקרובים לנתניהו, ובסוף הוא שיקר להם, ובסוף הוא שרף אותם, ובסוף הוא...
לייק, כולם.
כולם, באמת כולם. כל מי שהיה קרוב לנתניהו...
הוא זמן לקקנים העכשווים, שתורם עוד יגיע.
הם...
סמרטו דיכטר, סמרטו דנון...
אפילו הדיסטלים וכולי.
סמרטו דיסטל.
זה רק הרי שאלה של זמן, עד שזה יתהפך עליהם. והוא אמר משהו באמת, עכשיו, זה אדם שיש לו שעות נתניהו אמיתי יותר מכל הדוברים הלהוטים שלו היום, כולל הדיסטלים וזה. שעות נתניהו קשות במובן של הכמות ושל האיכות. כלומר, הוא ישב עם נתניהו בצמתים של קבלת החלטות דרמטיות. במקומות שהיה צריך להחליט האם אנחנו הולכים למלחמה או לא, האם אנחנו הולכים למשבר במזרח התיכון או לא, דברים כאלה. והוא אמר שהוא תמיד היה יכול לסמוך על נתניהו, שהוא יקבל את ההחלטה השקולה, הנבונה והמאופקת. והוא אמר, זה אדם שבאמת רצה בטובת מדינת ישראל, באמת, יש לו הרבה קילומטראז'. והוא אומר שאיפה שהוא בתחילת, או באזור 2018-2019, הוא ראה את זה מול עיניו מתחיל להשתנות. עד שזה הגיע למצב היום, שהוא אומר, אני לא סומך על נתניהו, שהוא יקבל את ההחלטה הנבונה, השקולה, האחראית, שטובת מדינת ישראל בראשה.
מדבר משהו על השינוי, על ההשתנות?
כן. זה באזור תחילת המשפט. כן? כן. עכשיו, אתה שומע את זה, וזה לא, זה לא, זה לא פרשן, זה לא דעות, זה לא איזה עיתונאי שאתה יכול להגיד הוא שמאלן, או עיתונאי שאתה יכול להגיד הוא מעריץ של נתניהו. ודאי שיש לו דעות פוליטיות לנדב ארגמן גם, אבל זה איש שהיה שם וחווה את זה וראה את זה קורה. ועוד משהו הוא אומר, הוא אומר, אנחנו חיים בעולם הפוך. איך יכול להיות שאדם כמו איתמר בן גביר, שהוא מכיר אותו מגיל 16, את איתמר בן גביר, כשהיה יעד של השבק, איך יכול להיות, הוא אומר, אני רואה שהיום בידיעות אחרונות ציטטו את זה, הרי כל העניין הוא שאומרים, זה לא יהיה דיקטטורה, כי אומרים סמוטריץ' ורוטמן תסמכו עלינו שלא ייפגעו זכויות אזרח.
זה עדיין דיקטטורה, אתם פשוט אומרים לנו, אנחנו כדיקטטורים נקבל החלטות טובות ולא החלטות גרועות כמו שאתם חושבים, אבל הדיקטטורה היא דיקטטורה.
כי לא יהיה מי שיאזן.
וגם על מי אני אסמוך, על כל העולם או על סמוטריץ' ורוטמן?
כי לא יהיה מי שיעביר ביקורת, לא יהיה מי שיאזן,
לא יהיה
מי שיגיד, את זה אתם לא יכולים לעשות.
וזה נגוע במה שזה נגוע. אגב, לא בממשלה מהסוג הזאת, ולא תיאורטית בממשלה מהסוג אחר, אני לא חושב שהיא תהיינה ממשלות מהסוג האחר, ברגע שתהיה דיקטטורה. אבל הסיפור הוא אותו סיפור. תסמכו עלינו? נו באמת. תסמכו עלינו, אמר האיש עם הסכין בידו, בזמן שהוא רץ לתוכחה.
הוא אומר, כשמישהו אומר לי סמוך עליי, אני יודע שאנחנו בצרות גדולות. כשאומרים יהיה בסדר, סמוך עליי, אני יודע ששום דבר לא יהיה בסדר. ועל מי אני אסמוך? אני אסמוך על שמחה רוטמן, הקיצוני שבקיצוניים. אני אסמוך על בן גביר, האנרכיסט הפושע. אני אסמוך על סמוטריץ' שרוצה לעשות כלכלת בעזרת השם. על מי אני אסמוך?
צודק, טוב מאוד.
על מי אני אסמוך? על בנימין נתניהו שאיבד את הברקסים ודוהר אל התהום? על מי אני אסמוך? אתה שומע את זה? אני אומר לך, אנחנו כל הזמן חיים באיזה הבל אולפנים כזה, שאתה יכול להגיד, אוקיי, לפעמים האמת היא ככה, לפעמים האמת היא ככה, לפעמים אפשר להתווכח. אבל שאתה שומע את זה ממישהו שגם היה שם, וגם היה קרוב, וגם היה עמוק בקרבה, אומר את הדברים האלה, אומר, איך הגענו? שיש לך... אתה יודע, מחבלים יהודים, טרוריסטים בחווארה עושים פוגרום,
איך הגענו?
ואתה לא שומע על זה מילה של גינוי.
איך הגענו?
ומה נתניהו בוחר לעלות בסוף השבוע לטוויטר שלו? איזה טמבל אחד שיושב באיזה שולחן ואומר צריך להרוג את כולם וצריך שיתלו את עצמם מהתפילין שלהם. סבבה, אוקיי? זה מכל הדברים שבעולם. אז שוב אני אגיד, זאת לא צפיית חובה,
זה צפיית רשות
העשרה.
טוב, זה... אני בטוח שגם אגב לשאלה איך הגענו, יש הרבה תשובות ששווה לשמוע
כן,
ממנו,
אבל,
או מאחרים, כן. איך הגענו,
הגענו
לחווארה, זה גם שאלה של הסיפור, אתה יודע, הפנים ישראלי הנפשי קולקטיבי,
נכון.
שהביא אותנו לחווארה, שניתן לצמצם, אתה יודע, במשפט הזה, פשטני, כמובן, התעלמנו מכיבוש, קיבלנו דיקטטורה, שקצת מסכם חלק גדול בעיניי מהסיפור, אבל איך הגענו? חוזר עוד אחורה לפני זה.
זה
גרוע מאוד.
ואתה רואה שזה אדם גם שהוא לא טוב לו הרעיון הזה. הוא לא בא לו בטוב. יש אנשים שאתה רואה שהם נהנים להתראיין.
נכון, ואלה תמיד פחות
אמינים.
פשוט פחות אמינים.
אתה רואה שזה מישהו שהוא סובל מכל שנייה שהוא מול המצלמה של אילנה דיין.
זה אגב פחות אמין מאותן סיבות. כי ברגע שהוא נהנה להתראיין, זה שוב עוסק במלך במקום בממלכה.
נכון.
אבל ברגע שהוא סובל מלהתראיין, אתה אומר, אוקיי, אז הנה שנייה איש אחד שמדבר איתי על הממלכה ולא על עצמו, אולי כדאי שאני אקשיב. כן. כי אלה הטובים בגדול.
והוא אומר, שלושה אנשים במשפחה הקרובה שלו מתו במלחמות ישראל, והוא 40 שנה היה בשירות הביטחון. הוא אומר, ועכשיו האנרכיסט הפושע, לי הוא קורא האנרכיסט? עולם הפוך.
בוודאי.
אז
טוב, לא, אני לא, סורי.
לא, זה
שמח שזה רשות, כי אני לא
רשות,
לא סוגל
רשות לגמרי.
צבעתי את השיער שלי סגול בעיר ולקחתי את האוטו לסיבוב בעיר הייתי באולפן את 12 בלילה כי רציתי להצביע את הרעש לטשטש את התמונות בתוך הראש שלי אני עוד רואה שפתות המלאות ליד הדלת את הלילה שרטפתי מהדמעות את החולצה שלי אמרת שיש לך תוכניות גדולות יותר טובות יותר בצד השני אמרת העיקר שתהי מאושר חשבתי שבסוף תחזרי ואז תגידי שאת מצטערת שיקפת את העולם ואז גילית שהכל היה אצלך ביד אחרי כמה חודשים מבד היום הבנת שאני לא חוזרת העיקר שתהי מאושרת שמתי כובעים שמכסים את הפנים רק כדי שאף אחד לא יזהה אותי שלא ישאלו מה יש לי להגיד וכמה זוהר לי אין לי אותי הם לא מבינים מה יש לי להפסיד התכוונתי כשאמרתי העיקר חשבתי שבסוף את תחזרי ואז תגידי שאת מתראה שיקפת את העולם והסגילית שהכל היה אצלך ביד אחרי כמה חודשים לבד היום הבנתי שאת לא חוסר
מוסרת, העיקר שתהי מאושרת.
זה מרגי ומרינה.
זה ביצוע לסגול בעיר של מרגי, זה ממש ממש יפה. זה מתוך איזה פרויקט של קוקה קולה שנקרא קוק סטודיו.
קוק סטודיו.
קוק סטודיו. קוק?
קוק צריך לומר. אני אומר, אבל תחשוב שהיו קוראים לזה...
קוק סטודיו?
לא, לא, לא זרגים, אלא...
אז מה אתה רוצה?
להבקה.
כן, קוק סטודיו, נו, אבל בגלל זה שהיינו ילדים הייתה שמועה של קוקה קולה, קוראים קוקה קולה, כי פעם היה שם קוק. ברור, נכון לי, כשהיינו ילדים. כן. נו, אתה יודע למה לקוקה קולה? כי בהתחלה ייצרו את זה עם קוקאין. מה? כאילו כבן אדם מבוגר אתה אומר, מה?
באמת?
ומה, שתו את זה? לא משנה. אני, אתה יודע מה? אמרתי לך שבוע שעבר שיש איזה סדרה מצחיקה של מודעות בארץ ולא שמרתי את זה. יש איזה מישהו שמכנה עצמו מם דן והוא עשה לעצמו טור בארץ. עכשיו זה לא באמת טור, כי זה קטן, זה שיר קטן, שיר יומי קטן, וזה מודעה, אני יודע את זה כי גם חיפשתי את זה באפליקציה של הארץ, אבל זה לא תוכן, זה מישהו שקנה מודעה.
פרסומת.
כן.
רק שבמקום פרסומת הוא כותב את השירים שלו.
בדיוק, והוא עושה שירים. עכשיו, בשבוע שעבר היה שיר נהדר על הילחס, לא שמרתי. ואתה זוכר? אמרתי לך על זה.
כן.
איך לא שמרתי? זה כל כך מרגיז אותי, רק אלה אני בדיוק אוהב. עכשיו, הוא חותם בשם מם דן. לא צריך להיות גאון גדול בשביל כאילו להבין שמדובר אשכנז של אשכנז של אשכנז של אשכנז של השמאל של השמאל של השמאל של השמאל של הזקנה זקנה זקנה זקנה.
כן, זה גם מישהו שהוא, אתה רואה ש הרי זה לא סתם אשכנז זקנה שמאל, לקחו לי את המדינה, גם יש לו את הכסף הרי לקנות מודעה בארץ כל שבוע ולפרסם את שירתו.
זה מאלה שאצלנו בקאנטרי הם הוא שוחה גב, אז אי אפשר לשחות מסלול לידו. ואני אומר לו, אבל אין אי אפשר. יש שני מסלולים, ולכן יהיו פה שני אנשים, אבל אני שוחה גב. אני אומר לו, שחו גב גם לפניך. ואיכשהו זה הצליח. שנה את סגנון השחייה שלך. אני נכנס.
כן.
זה סיפור צידי, שקרה אגב, שבוע שעבר. שנה. היום יש לו שיר מדהים. עכשיו באמת, בן אדם גם, אני בטוח הוא כותב שירים באירועים של המשפחה, הוא גומר אותם.
דעתי, לא יודע אם נשאר רק, כאילו אם מישהו מהמשפחה כבר עוד יכול להיות
אותו בקשר. כבר רוצה את זה, בטח. טוב, אתה רוצה לשמוע את השיר?
בטח, אני חושב שחסרה פה קצת שירה בתוכנית הזאת.
המבין יבין, גם לטור קוראים המבין יבין, שזה מדהים, כי כולם מבינים את זה, אין פה שום ניואנס. אוקיי, מבין יבין, חרוזים נקודות עם ממדן. יום היי עם שחר השרה, זו ממשרד התחבורה, דיברה בעוז ובססון אצל איילה חסון, שהיא כוכבת רוב שירה, בסדר? דיברה על צדק ועל חוק, החמיצה הזדמנות לשתוק. אמת, דרוש מגוון דעות, שים לב, אבל עצוב שהן רעות. פתח סוגריים, גם בשפה עשתה שפטים, אמרה 15 שופטים, סגור סוגריים. אוי ואבוי לממשלה שמירי היא נושאת דגלה. מה זה?
איזה איש.
מה זה?
אתה יודע, אני אדייק, זה לא רק שהוא אשכנז ומאוד מבוגר ועם כסף, הוא גם אלה שכל הזמן רואים ערוץ אחד.
בוודאי.
ראיתי בטלוויזיה.
בוודאי.
כי הלו, מתי הוא התחיל לטרגט את איילה חסון? ברגע שהיא עברה לכאן 11.
מרגע שהיא עברה לרוץ אחד.
זה בדיוק מסוג האנשים שזה רואה יומן, רואה חדשות, אין כאילו ערוצים. שהוא אומר, אתה יודע, זה מתכוון ל-11.
טלוויזיה.
טלוויזיה.
בטלוויזיה. והמבין יבין.
נכון,
נכון אחי, אתה סאב, סאב טקסט, כל בניואנס, הכל סימנת, טק, נגעת, טק, טק, לא נגיד,
ירקת,
ובחריזה. עכשיו זה באמת, זה מין איש כזה, אתה יודע, הוא אומר כזה ברואים משפחתיים, הוא בטח אומר גם משהו, אתה יודע, לקלות.
גם עם איזה משחק מילים, הקלה.
כזוי אחוזת זזית, ולאחרונה גם רזית, כאילו איזה משהו גם שאתה אומר לא טוב, הוא עוסק בגוף, ותשתוק, תשתוק, תשתוק, תשתוק. מה זה? אני חייב למצוא, אני אחתת בפח של הניירות שם, אני אמצא, אני אמצא את הארץ עם שבוע שבא. אני אמצא, אני אמצא.
תכף אנחנו עם חצי חינם, בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח, בואו להנות מהבשר ומהדגים הכי איכותיים וטריים ומאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם, והבוקר מתנות שנתתם והתחרטתם או ביקשתם חזרה, בתור אנשים מבוגרים. מה קרה? למה ביקשתם? סכסוך נגרם בעקבות זה? אולי בעקבות הסכסוך ביקשתם חזרה את המתנה? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר של קניות בחסות חצי חינם. בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח. בואו ליהנות מהבשר ומהדגים הכי איכותיים וטריים וממאות מבצעים מטורפים לפסח. חג שמח מחצי חינם.
נורית, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
יופי.
נורית, קבלי 300 שקלים לקניות בחצי חינם. אתם מספרים לנו הבוקר על מתנה שנתתם והתחרטתם או ביקשתם אותה חזרה. מה היו הנסיבות? למה זה הוביל? בבקשה, נורית.
טוב, תודה רבה.
בכיף.
אז אני מורה בישראל, הייתי
מחנכת. כן.
מסיבת סיום של סוף י"ב. אני כמחנכת מקבלת כל מיני מתנות כאלה סמליות מהילדים. אחד התלמידים בדיוק באותו ערב מושפז, אז הוא היה בבית חולים. ובין המתנות שחזרתי הביתה היה כוס אחת עם סוכריות, עם כזה ניילון, אתם יודעים כזה...
כוס סוכריות עם ניילון.
מארז כזה של סוכריות בתוך ספל.
כן, בדיוק, בלי כתוב, בלי פתק, בלי
כלום. אמרתי, למחרת
אני אצפות לבחור שהתאשפז. אני אבוא עם זה, זה היה שבת בבוקר, זה היה שישי בבוקר, היה חמישי בערב המסיבה.
כן.
מה שאומרים, מה שנקרא, מחזרתי את המתנה.
כן.
העברת אותה למי?
לא, היא אומרת, היא אמרה, תפוס לפגוש את התלמיד שמאושפז, אז היא תביא את הכוס עם הסוכריות.
אוקיי.
כן. בערב אני מקבל את טלפון מהאבא שלו, ואומר לי... יודעת מה קורה כשממלאים את הכוס במים חמים?
אוי אלוהים שישמע, מה קורה?
הבגדים יורדים?
אני ישר חשבתי אישה רומה...
נכון, כי זה הכוסות הקלאסיות. זה הסרוויס הקלאסי, כן?
אבל מה שהיה כתוב שם, הכוס התברר, הייתה מתלמיד, אחד התלמידים הכי משמעותיים שהיו לי בחיים, ואני לא, שהגיע אלינו לתיכון, לא ידע קרוב טוב, וסיים תיכון, וכתב לי שם הקדשה... כל הכוס מלאה בהקדשה על הוקרת תודה לי ולמערכת.
זאת אומרת, הוא הכין כוס מיוחדת בשבילך עם ברכה אישית שמתגלה רק ששמים משקה חם בפנים.
בדיוק.
וואו. קודם כל זה מאוד יפה שהתלמיד הזה ככה השקיע ועשה את הטריק הזה וזה, זה מאוד יפה.
מה שעשיתי, זה בטח, כאילו, באופן טבעי בטח הייתי אמורה להיות אדומה ולהיות מובכת והכל. וכל מה שעשיתי בשקרה הזה, שכל כך התרגשתי עם מה שהוא סיפר לי, אמרתי, תקשיב, אלון, אני ממש חייבת את הכוס הזאת בחזרה, אני מתנצלת, זה לא נעים, זה נכון.
אשפוז, אשפוז, אבל אני צריכה מה שאני צריכה. החלמה מהירה.
אבל זה לא היה, זה גם הוא הציע את זה, זה לא ש...
כן,
ברור, אני צוחק, נו, מה, ברור אבל.
אז זה הסיפור.
בסדר, יפה.
אבל הבאתי לך משהו, כשבאת לקחת את הכוס מידיו החלשות של תמיד המושפז, הבאתי לך משהו אחר? חתיכה שוקולד משהו.
מה, לילד המושפז?
כן, חולצה, כן, פרח.
כן, אל תדאגו, כן.
נו, אז הכל בסדר. אז הכל בסדר כמו.
זה היה עוד תחלה. טוב. והוא קיבל הרבה ביקורים ו...
בסדר, הכל בסדר, אנחנו צוחקים, נו, עשית בשכת.
נורי, תודה רבה.
ביי, נורי.
בבקשה.
ביי, בוקר טוב.
מור, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
סבבה, מה קורה?
מור, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות בחצי חינם. בחצי חינם סל קניות מנצח לפסח עם מאות מבצעים לחג וגם חוויית קנייה מהמובילות בישראל. ספרי בבקשה, מור, מתנה שאת ביקשת חזרה.
כן, טוב, האמת שכשחשבתי על זה הבוקר זה החזיר אותי ממש, זרק אותי אחורה ועשה לי כבש בלב. בגדול זה אני ואחותי.
כן.
אנחנו היינו בקשר מאוד קרוב ככה כל הזמן, ואנחנו לא בקשר עם ההורים, כל מיני סיבות, לא משנה עכשיו, והיינו רק אנחנו, תמיד אני בשבילה, היא בשבילי, אני תמיד יותר בשבילה קצת, אבל לא נורא. הייתי כזה סוג של אמא שלה, מכירים את זה שיש דמות אם שכזה ממלאת מקום כשאין באמת האמא, זה היה כזה. ואז מתישהו קרה שהתקשרה אליי איזה בוקר, אמרה לי אל תשאלי, עשיתי בדיקת הריון, אני בהיריון. עכשיו הריון לא רצוי, בחורה בת 22, רווקה.
כן.
וכולה בהיסטריה כמובן, אני ישר מרגיעה, אל תדאגי, יהיה בסדר וכל זה, אין לה כסף להפלה. מפה לשם הייתי הסטודנטית, עבדתי במלצרות ככה, כל גרוש ספרתי. ולקחתי ממש מהחסכון שלי, זה נראה לי הכי מובן מאליו.
כן.
איזה 4,500 שקל זה עלה, וכמובן הלכתי איתה, הייתי איתה, שילמתי לרופא את כל הבירוקרטיות מסביב. והיה לי מובן מאליו שזו שאלה, זהו, אני לא בקש חזרה אף פעם. טוב, חלפו להם שנים, ככה 4-5 שנים קדימה. התחתנתי, התגרשתי בתקופה הזאת, נולדו לי שתי ילדות, וממש קצת אחרי הגירושים שאני כולי חדשה כזה בא להתמודד לבד עם בנות קטנות, שכירות וכל זה, קורונה, נדבקתי בקורונה, הייתי גמורה, לקחתי את זה הכי קשה, הכי קשה שאפשר, ממש, כאילו ברמה של לקום מהמיטה לשירותים, לא יכולתי, כאילו הכי הכי קיצוני. וכשכבר ממש לא יכולתי לקום להכין לילדות לאכול, התקשרתי אליה, אז אמרתי עצמי, כאילו, אני רוצה להזמין להם אוכל מבחוץ, ואני גמורה, לא יכולה לבשל, וניסיתי להעביר את האשראי בוולט באמת, והוא לא עבר לי, אני לא יודעת למה. תני לי את האשראי שלך, אני רוצה רגע להעביר, להזמין להם מקדונלדס, אני אחזיר לך כאילו מזומן אחר כך. אני ראה לי obvious, לא?
ברור,
לגמרי הכי obvious שobvious יכול להיות,
אפילו לא עם גרם של אי נעימות,
לגמרי,
כאילו ממש, היה לי ברור שכאילו זה זובק שחי
אחותר, את השנייה תביא את הכרטיס, אני אחזיר לך, גם אמרת אני אחזיר לך, לא אמרת תזמין את הילדים שלי למקדונלדס, כן?
גם היה לי כסף מזומן, אבל היום כבר אישר להזמין משלוחים ושלם מזומן, זה לא קורה.
אוקיי.
היא עונה לי בקור רוח ואני הייתי עמומה, היא אומרת לי החודש אני רוצה לעקוב אחרי ההוצאות שלי באשראי כדי להבין לאן הולך הכסף. אני רוצה שהאשראי שלי יהיה נקי, רק החיובים שלי, לא חיובים שלא קשורים אליי.
מה?
עכשיו אני כאילו, אני רוצה את הראש השם שלה, תקשיבי, אני מבינה מה את אומרת, אבל את שומעת אותי, אני כאילו במיצה, אני לא מצליחה לחכום.
גם תזכרי ברשימה שהמקדונלדס הזה הוא בשביל אחותך.
בדיוק.
אשראי נקי, זה גם, לא יודע מאיזה אזור זה מגיע בדיוק. אשראי הנקי, ממש, איזה מין פנטזיה זו, אבל בסדר. כאילו הבעיה בחשבון בנק שלה זה הלכלוך ולא הבזבוזים. נו.
בוא נגיד, היא לא הייתה מאה אף פעם, כן? כאילו תמיד היו כל מיני דברים קטנים שלה שהיו חשובים לה. תמיד קצת יותר אגואיסטית.
לא, אבל זה מאוד אנוכי. זה, מה זה?
גם זה לא סתם איזה גחמה, באמת היית צריכה את זה. אנחנו פשוט חייבים ממש לסיים, או רק ספרי לנו איך זה נגמר, אחרי שמימנת לה את ההפלה והיא לא החזירה לך מקדונלדס.
נכון. אפילו לא הזכרתי לה את זה. יום יומיים אחר כך, כתבתי לה, תקשיבי, אני עמומה ממך, אני מבקש שתחזיר לי את ה-4,500 שקל.
שזה כמה שנים אחרי?
4 שנים.
אוקיי.
4.5 שנים, משהו כזה.
וואו.
היא לא ענתה.
כן.
כמובן שהיא גם לא החזירה.
כן.
זאת ההודעה האחרונה שלי ממנה שיש בתקשורת שלנו בוואטסאפ, זה עברו שנתיים מאז.
וואו.
לא, 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 רגע, תקשיבי, זה אחות, חייבים שם זה. בא לי להגיד לך, be the bigger person, אבל obviously you are. אנא, אז תשקמי את זה איכשהו.
אתה יודע כמה משברים היו ככה?
אבל היא אחותך.
אחותך ושנתיים.
היא אחותך וזה שנתיים. לא, ואת צודקת כמובן בכל מה שאת אומרת, בלי לקחת
בחצי שעות. הייתי יורדת לרחוב, עוצרת את הבן אדם הראשון, הייתי מספרת לו שזה, הוא היה קונה לי מקדונלדס.
ברור, אשכרה, אמיתי, אמיתי.
לא עובר לי, אם היית נותנת למישהו מזומן, הוא היה נותן את הפרטים של האשראי.
אמיתי, בלי שום בעיה.
אז מה שווה, מה שווה כסר דם?
אני לא יודע, את יודעת מה, זה נושא שיש לי קרוב אליו מדי רגשית, ענייני אחים, אז אני לא יודע.
מור, תודה רבה.
תודה מור.
ביי, נחלק.
בטח.
יאללה, אז 300 ו-300. בחצי חינם מחלקת אוכל ביתי מוכן כשר לפסח עם מגוון רחב של מנות לשולחן החג בסניפים לחי ראשון לציון, לחי ראשון לציון המרכבה, חולון ושרונים. يا יס, טוב, זה פסח וכזה, ומלא פרסומות.
לא, וגם חרגנו בגלל הנאומים הפוליטיים שלנו בתחילת השעות, אז אין לנו זמן עכשיו רק לפתוח את זה, תחת זה.
בוקר טעים, בחסות פריסקיז, המותג שחתולים אוהבים חזר למדפים והוא כאן בשביל להישאר. חפשו את מוצרי פריסקיז ברשתות השיווק ובחנויות חיות המחמד.
אבל תראו מה אנחנו מבקשים מכם, וזה בטוח יביא גל של דברים חמודים, שיתנו לנו קצת אוויר, אוויר.
נכון, נכון.
שלחו לנו תמונות בוואטסאפ שלכם עם בעל החיים שלכם, חיית המחמד שלכם, מה שאתם מחזיקים, ותראו לנו אבל כמה אתם דומים, או משהו מיוחד. לא חייב להיות שאתם דומים פיזית, אבל נגיד...
לא, כן דומים פיזית.
כן, אבל נגיד לא רק פנים, אלא לשנינו יש אוזניים, נגיד רק באוזניים.
כן, נכון, okay? נכון. או סממן פיזי מאוד בולט, או דמיון כללי בולט, ביניכם לבין חיות המחמד שלכם, כי אנשים, זה כאילו דבר ידוע, אבל הוא ממשיך וקורא כל הזמן, אנשים דומים לחיות שלהם.
והולכים ונעים דומים ככל
שעובר הזמן. כנראה שזה לכלבים בעיקר, זה מין איכות כזו של חיקוי הבאה, שאנחנו, היא כל כך ניואנסית, שאנחנו לא מבינים את זה.
וגם לבני אדם. אתה באופן לא מודע מסתפר כמו השנאוצר, לא יודע.
אני לא חושב. כי זה כבר ממש דבר ש... אתה עושה את זה, אבל זה בעיה.
054-999-4399, זה הוואטסאפ. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת פריסקיז, המותג שחתולים אוהבים, חזר למדפים, והוא כאן כדי להישאר. חפשו את מוצרי פריסקיז ברשתות השיווק ובחנויות חיות המחמד. אז 054-999-4399. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
מה קורה?
בסדר, אז אנחנו ביקשנו ממאזינים שישלחו לנו וואטסאפים וצרפו תמונות
עם החיות שאתם דומים.
בעלי החיים שלכם ואיך אתם דומים להם, במה, או אם זה בסממן אחד או באופן כללי.
וכבר,
איזה מבול.
על הוואן כבר יש לנו משהו טוב, כי כותבת... חוליו ואני, לשנינו יש שבר בפופיק. אני עברתי ניתוח לתיקון כבר. אבל או שזה בדיחה או שהיא מחמיצה את זה שהם דומים ביותר מאשר בשבר בפופיק.
לא, הם פשוט דומים.
פשוט ממש דומים.
פשוט דומים. אגב, הוא כלב יפה והיא נראית בחורה יפה.
לגמרי. הוא מין בולדוג כזה, שזה לא נשמע לוק טוב לבחורה, אבל באמת שניהם יפים.
יש משהו עוצמתי בתווי הפנים של שניהם.
כן. השבר בפופיק? אוי. אוי. פופיק תקין ושלם, דומים.
מה עוד?
אני עם צ'יפסי או ציפסי, שנינו אוהבים ממש לי. בעיקר אתם חמודים, בעיקר אנשים שולחים תמונות חמודות. תראה, תראה את האות השלישי.
שכולם אומרים שיש לנו את אותו מבט?
כן, יש להם באמת את אותו מבט.
בהחלט. עכשיו...
לבן אדם מבט רציני ועם גבו עם כזה קמת מעל הגבה
אצל הבן אדם זה נראה סביר, וואלה מישהו היה שולח התמונה שלו ככה, אוקיי, אבל ברגע שהכלב יש לו את אותה הבאה
והוא מעל הראש שלו עושה את אותו מבט, והם באמת מאוד חמודים. גם זה שחב, תשמע, זה הכל טוב,
הם דומים, נכון, אותו אף, אותו חיוך, אותו מבנה פנים, יש דמיון,
כן.
לא כולם. תראה, יש...
תראה, הבחור הזה, עם המשקפיים ולידו, אני חושב שזה גולדן רטריבר, נכון?
אני לא יודע.
דומים.
כן?
כן.
יש.
משהו בווייב, בסוג הנינוחות.
הם נראים good hearted.
בדיוק, בדיוק. שניהם נראים, יש להם אסתטיקה של good hearted. בדיוק.
אבל זה לא דמיון פיזי כאילו צועק.
כל האנשים שנשכבו על הרצפה כמו הכלבים שלהם, מקסים. לא מה שביקשנו. לא. אבל מקסים. לא, בהחלט נשכבתם על הרצפה.
זה סתם לעשות חיקוי של הכלב.
חיקוי של הכלב. יש פה אחד שהוא גם נראה כמו צביבן. שזה גם אדם שהיית מצפה ממנו שישכב על הרצפה וזה חיקוי של הכלב.
צביבן עם כל הסטוריס שלו שהוא שולח נשיקות לסוסי המשטרה בהפגנות.
יותר מכפי שהוא שולח נשיקות, מה שהוא עושה בהפגנות זה שהוא נעמד, כשברקע שלו סוסים ופרשים, זה רק עושה למצלמה כל מיני מבטים כאלה של אינפלואנסרית כאלה. שמאחורה סוסים ופרשים.
גם תורו ובוהו.
כן, בדיוק, כאוס מסביב הוא עושה שרבובים למצלם. אני חושב שזה באמת הכיסוי הטוב ביותר בתקשורת כולה של עמך.
כותבת מישהי, שתינו חרדות כל פעם שאורחים מגיעים הביתה, מפר לשתינו את השלווה, אני ונינה, ורואים ששתיהן במיטה, אני לא יודע, זה מהחרדה ששתקה והצמיד על המיטה, שזה סתם תמונה במיטה.
תראה את החיוך והטלטלים, שהיא כותבת את החיוך והטלטלים.
חמודות, וואו.
חמודות, ממש.
וואו.
שוב, זה אותו וייב כזה, זה משהו שקשה להסביר.
מה עוד?
זה מתוק. אנשים פשוט ממש מתוקים. אני לא חושבת שזה יעורר בי רכיבה כל גדולה לאנשים, הצילומים האלה עם חוות המחמד, אבל אנשים ממש מתוקים. לבין הזוג שלי ולצ'יוואו הלילי יש אף סולד ועיניים חודרות. זה סיפור שאת מספרת לעצמך, הוא לא דומה לכלבה.
הוא לא דומה כל כך, לא. יש מישהי ששלחה תמונה של אמא שלה, מייקי הוא חבר הנפש של אמא שלי, והם דומים בעיניים החומות הגדולות, ובזה שלי שניהם התחיל לצמוח קצת שיער לבן ויפה, אוסיף אני גם קצת בפרצוף המחודד. אתה רואה את האמא וה...
כן, כן, נכון, יש משהו.
טיפה.
יש משהו. זה יופי, זה העץ הוורוד הזה, נכון? הוא מתכתב עם הפליס הוורוד של האמא. וואו, איזה תמונה יפה.
מה עוד יש למטה? יש מישהי...
יש שם כמה אנשים שחושבים שהם דומים לכלב שלהם, אבל הם קצת ממעיטים בערך עצמם. היא נעה מהכלב.
לא, הכלב או כלבה...
Dog is not good looking.
יפות.
אני לא אוהב את הסוג.
הן מאוד יפות, בוא נגיד ככה. גם יש פה פילטריזציה והצהבזציה של... של התמונה, כן?
תראה את החמוד הזה עם ה... מה זה? זה כלב? זה חתול? מה זה ההרלס קריפר? אז זה חתול הדבר הזה, טל?
זה חתול... איך קוראים לזה? יש לזה שם ספינקס.
ספינקס, נכון.
זה, תקשיב, זה קריפי ברמות הדבר הזה.
קשה שגם ככה לא חתולים, זו חיה מקריפה.
אני מתאהב את השערות שהחתולים שלנו משאירים בכל מקום, אבל זה בלי השיער, אני חושב שהיה מלחיץ אותי יותר. בעלי חי בסרט שהוא והכלב החתיך שלנו דומים. היא לא אמרה על בעלה שהוא חתיך, כן? רק על הכלב.
הם באמת קצת דומים. הם באמת קצת דומים.
And we have a winner.
Where?
הכלבה עם הבנדנה, וכתב או כתבה מי ששלחו את זה, היא נראית שילוב. ואתה אומר, אם לזוג הזה היה ילד כלב...
זה היה ילד.
זה.
הוא קצת דומה יותר לאבא מלאמא, אבל הוא גם דומה לאמא.
הוא גם דומה לאמא. תמיד בגנטיקה יש צד אחד טיפה חזק יותר.
והם שניהם מאוד נעים, והכלב מאוד נעים.
נכון. זאת אומרת,
אנחנו מדברים כאן, זה רק מחמאות, אבל הדמיון הוא דמיון.
הוא דמיון ברמה שזה גורם לי באמת לחשוב שאולי...
הכלבה, סליחה.
אולי היא באמת פרי אהבתם.
פרי אהבתם. יכול מאוד להיות שהיא פרי אהבתם.
כן.
וואו. היא באמת נראית שילוב. חמודים אתם, היא ממש נראית שילוב של שניכם. רגע, טוב, נכון, we have a winner. למרות שזו שצבעה את השיער שלה בוורוד וצבעה את השיער של הכלבה בוורוד, לא יודע מה להגיד על זה.
לא אוהב שצובעים כלבים.
גם אני לא.
מלבישים אותם מדי, שמים אותם בתיק. לא משתגע על הרעיון.
כל דבר חסר ישע שמגיע מדי מקושט, הרמתי גבה.
כן. אז ניתן לזוג שהולידו כלבה?
ניתן לזוג שבמזל טוב נולדה להם כלבה.
אז אתם מקבלים...
והם לא כזה דומים ביניהם, אתה מבין?
נכון, נכון.
היא כאילו תופסת באמת את מה שיפה אצל שניהם.
אני יותר מזה, אם יוולד להם ילד אמיתי, הוא לא ינאה כמו הכלבה.
אולי הוא יהיה נאה כמו הכלבה, אבל הוא לא יהיה דומה להוריו כמו הכלבה.
אז קבלו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת פריסקיז, המותג שחתולים אוהבים, חזר למדפים והוא כאן בשביל להישאר. חפשו את מוצרי פריסקיז ברשתות השיווק ובחנויות חיות המחמד.
מבצע של פעם בחיים
עכשיו ורק עכשיו,
חייגו חינם כוכבית
המבצע עד גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין.
בוקר טוב גולן.
בוקר אור ברמן וכיסוס, מה קורה?
בסדר, עכשיו אנחנו ברמן וכיסוס?
יצא לי ככה, אני נושא גוון כל הזמן אדמו לי, אתה אומר להם בוקר טוב חברים,
נכון?
אז עשיתי, אז בוקר טוב חברים, מה קורה?
בסדר חבר, מה קורה?
בסדר, יש מותג תחתוני המחזור מודי בודי. מהיום נמכר גם בסופר פארם. לא נראה לי רק בסופר פארם. ולרגל האירוע הם יצאו בקמפיין חדש שהוא שיר סומת. אופה, מי למד פה
שיר סומת?
שיר סומת.
כן.
זה שלך, נכון? זה לכם שלך.
לא, 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 זה ככה נהוג לומר.
ככה נהוג לומר, שיר סומת, סליחה, בסדר.
היא מזמרת אקו, אני מודה שאני לא מכיר אותה, אני
מפספס. כן, 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 פספס, פספס, אקו, צריך.
אוקיי, ויש בה מלא נשים שרוקדות ברחובות לצלילי השיר של אריסן היווני, דם דם הופה, דם דם הופה, מכירים את השיר?
דם דם הופה, כן, זה גם מנוגן אצלנו בתוכנית כל הזמן.
כל הזמן.
כל הזמן.
זה סומת. שמחה בסך הכל, ואני אוהב את השיר שנבחר בהיגיון. למה בהיגיון? אז שמתם לב, כאילו, למה עשית? כן, אוקיי. לא כולם זה...
שמה, שזה דם?
דם.
כן.
בטח.
ולא סתם לקחו שיר בגלל שהוא להיט, או בגלל שהוא עכשיו כאילו זה, או מוזיקה זה.
אני אוהב את זה שבתהליך ארוך, הדרגתי, סיזיפי לעתים, נהייתה הלבנה, הכשרה, ואף אחד כבר לא מתרגש כאילו אתם מדברים על דם, על מחזור, על זה, תעשי ככה, תעשי ככה. זה לא כמו הפרסומות האלה לתחבושות או טמפונים שהכל נורא יפה, אתה יודע, רק דניות בלט על סוסים כזה.
ברור שהסי של זה היה בתחילת שנות ה-90 שהם היו צובעים את הנושא בכחול.
כן, ופה מדברים על הדבר, וואלה, עם שירים וריקודים וצלצולים ומחולות. כן, טיפים ומחולות.
יש קרנית בסוף הפרסומת הזו שמכריזה, הגענו לסופר פארם, תנו לזה רגע להיספג.
כן.
אתה אוהב כאלה, אתה אוהב משחקי מילים. נרקומן.
כן, כן, לגבי הפרסומת הזאת יש בה כאמור בעיקר נשים מן הסתם שצועדות ורוקדות ברחוב, בסופו של דבר מגיעות לסניף של סופר פארם, ורציתי להחמיא מאוד על הליהוק של הנשים, שהוא מאוד מגוון וצבעוני, ואפילו בין כל הנשים הרוקדות יש מי שיש כיסא גלגלים, שזה ממש לא מובן מאליו.
נכון.
שפול מודי מודי והיא רוקדת איתם והיא חלק מהן, וזה גמור.
כן, זה כאילו גם לא עניין
שאנחנו רואים בכל פרסום.
נכון, הבקסטריט בויז באים לארץ?
כה.
הם צריכים לקבל הצעה לקמפיין ולעשות מודי מודי
מודי מודי
מודי מודי
מודי מודי. אין שם דם.
לא, אבל זה רק יושב על everybody.
כן, תחשוב זה שוס.
כן, בכלל צריך להציע להם קמפיין, זה גם נראה לי יותר זול מלביא חלק גדול מהפרזנטורים המקומיים.
ברור, אלה?
נראה לי אתה סוגר את כל הבקסטריט במחיר של, לא יודע מה, מי ראיתי עכשיו, אתה יודע, לא יודע, רותם סלע, אתה סוגר את כל הבקסטריט וזה פחות.
רותם סלע, הלכת על הכי גבוה?
הלכתי הכי גבוה, נכון, הלכתי על הכי גבוה, נכון.
של האליס, לא, ברור, אבל כן, סובק.
נו, אז שיקחו אותם, מה?
נכון.
שרק את הבריין ותאוש דומה לרוס, נראה לי שניהם יחד סוכרים את הפינה ולביאו את איזה כמה רקדנים ליד.
גם לא צריך כזה כסף, אומרים אתם בכל מקרה בארץ הרי באים להופיע, נכון? אתה חייב כסף לבזבוזים.
ממש, נממן את הגטקסי, בואו תצלמו את זה
סבבה. כן,
ראיתי הרבה פרסומות לנעליים בחיי, אני מודה שהשבוע התקלתי בפרסומת המוזרה ביותר לנעליים. פרסומת שמצולמת במהלך הבידוק הביטחוני בשדה התעופה כלשהו, וכאן שאומר, לחלוץ ולינון נעליים בבידוק הביטחוני בשדה התעופה זה ממש סיוט, אבל עכשיו יש דרך קלה יותר, הם עשו את סליפ אין של סקצ'רס. כאילו, זה מה שיש לכם להגיד על הנעליים, שקל
שנוח לצאת מהם.
בבידוק הביטחוני.
אני חושב שאנשים שקונים את הסוג הזה של הנעליים, זה מה שמעניין אותם.
אני חושב שכאילו נהיה יותר אופנתי.
איזה מגניב.
זה לא ספציפית הסליפין של... ספציפית הסליפין של סקצ'רס, אולי אני טועה.
זה גם לא נכון, אגב, כי בישראל ודאי לא צריך להוריד את הנעליים. כשזה. וגם בעולם, זה כבר לא קיים. כמעט לגמרי.
לא, קיים, בארצות הברית קיים.
גם בארצות הברית, נדעתי אפילו רק לפני שבוע או שבועיים, הודיעו שכבר יפסיקו עם זה.
באמת?
אתה יודע מה, אולי אני מתבלבל עם הנוזלים השקופים. לא, אני מתבלבל עם המגבלה על נוזלים בלעלות למטוס.
זה נעליים חולפים.
אבל...
זה לא סיבה, זה לא נעליים שקל לחלוט אותם, כאילו, כל הכבוד.
כן, אבל בשום מקום בעולם, חוץ מארצות הברית, לא נתקלתי שכבר בשנים האחרונות מבקשים...
יש זה יום שלא אכפת לך נעליים כאלה. אבל אני עוד לא שם.
סליפין של סקוטשם.
לזאג הפינות אוכל יש מבטח.
נגיד, אם אני הולך לאח שלי או משהו כזה, אני לפעמים הולך עם הנעלי קיפי
בחוץ,
שלא לדבר על בירקנשטוקים גרביים, זה פשוט לא עובד בגשם.
לסיום
כן, סליחה,
וזה אגב, פינות אוכל יש מבצע חג בפסח, כן. אז יש פרסומת קצרה מאוד עם נינט, שאומרת, יותר נכון שואלת, אביב הגיע, מבצע בא, ואני לא יודע למה זה כאילו נורא זורק לי לאביב גפן ודן דיזיין, בגלל שזה נינט, ובגלל שזה פינות אוכל, ובגלל...
אבל אני חושב שהיא הייתה קודם.
כן, אבל כאילו יוצא שאני אומר איך דן דיזיין שהם עם אביב לא עשו משהו עם אביב. מבינים? כאילו הכי קלאסי.
שם יש שם קו אחר נראה לי.
לא, יש שם את הקו של המודעות העצמית, אז אפשר לעשות משהו עם מודעות עצמית על זה שהם משתמשים בשמו אביב לקראת מבצעי האביב. זה לגמרי...
נכון.
ואין, חבל, כי זה פספוס. ויש פה אחלה משחק, כאילו אביב אביב, ואביעד אומר שאני כאילו אוהב. אני חי מזה.
טוב, מה אתה עכשיו מתכחש לזה שאתה אוהב? בטח שאתה אוהב. אפשר עם הבקסטריט בויז לעשות איזה משהו לפסח גם אם אתם רוצים.
אפשר שאביב ילך עם אביב, יונתן, למבצעי האביב בדן דיזיין.
אביב ילך עם אביב ויעשה מבצע לאביב, ממש יהיה
חגר. ואז ברקע הבקסטריט בויז שרים על מודי בודי.
אני חשבתי שהמוכר יכול להיות מהבקסטריט בויז, ואז להישאר כבר לעבוד שם גם.
בדיוק, לדפוק משמרת ערב גם.
אני כבר פה.
טוב, גולן.
טוב, חברים, מה אני אגיד לכם? שייך לשבוע.
יאללה ביי.
יאללה ביי, תודה רבה.
ביי.
מחר, ביי.
כן, ביי.